כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה ובאתר. איתנו תמר בנימין ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום מאיה.
שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם הסופרת, המסעית, המתרגמת והעורכת, דוקטור מיכל בן נפתלי, שערכה את הספר סימי ראש של נעמה צהל שיצא בהוצאת אפיק, אחרי מותה של צהל בחודש יולי האחרון. נדבר איתה על הספרות של נעמה צהל, על עבודת העריכה המשותפת, על הנשים של נעמה צהל, ועל המחלה שעולם מתוך הדפים גם בחלק מהסיפורים. זה ספר סיפורים, בסוף הספר יש מסע שכתבה נעמה צהל על השפה שנפלה עם בוא המחלה בפעם השנייה. נדבר גם על הדבר הזה. נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב על ספר ילדים נוסף שראוי לשים על מדף ספרי הילדים שאנחנו בונים איתה מדי שבוע בפינתה הקבועה כאן. והיום זה יותר מספר ילדים. היום אנחנו נדבר על מרים ילן שטקליס, שהיא באמת אחת מספרות הילדים האהובות ביותר. אני משוגעת עליה. ומאוד שמחתי לשמוע את כל השירים שלה עוד פעם, כדי לבחור איזה מהם לשים פה היום. והם נתקעו לי גם, זמזמתי אותם במעלית, אל תשאלו. אבל לפני כל אלה נתחיל עם הנשיאות, אתמול לא דיברנו על זה, הקדשנו את התוכנית לנתן זך, אבל יש נשיא חדש לארצות הברית, עושה רושם כזה, אני לא יודעת, מערערים וזה, אבל יש, ג'וזף ביידן.
לא, זה נראה לי די סגור.
נדמה שלפחות ציבור הסופרים והסופרות, האומנים בכלל, די שמחים שם, מאז שניצחונו של ביידן הוכרז, ולמרות שטראמפ עדיין מסרב להכיר בהפסד שלו, כמובן, יש כבר תגובות די בוטות של שילוב מעניין של אושר ובוז. זה השילוב. למשל, של הסופרת ברנדין אבריסטו, זוכת פרס הבוקר לשנת 2019, כתבה בעדינות בטוויטר משהו כזה: להתראות לך נשיא סרסור נפוח, שיקור כוח, נרקיסיסט, נפוטיסט, אכזר, עודף בצע, חסר מוסר, שקרן, מיני מוסוליני, וכך ימך את מקורביך המטורפים ואת משפחת ברבי וכן המבחילה והנהנתנית איתך, ותפנו את הבית הלבן.
אני חשבתי שהיא יודעת הרבה מילים. זה מאוד, מאוד מרשים, העניין הזה.
מעודן.
מעודן, ואני מאוד שמח שיש אנשי מילה שיכולים להשתמש בכל המאגר העומד לרשותם, כשהם עושים את הדבר הזה, כשהם כותבים לו להתראות. סטיבן קינג גם נפרד בטוויטר מהנשיא היוצא, והוא כתב לו ככה בטוויטר, סטיבן קינג: הפסדת, מזדיין עלוב, ילדותי ופריבילגי. תודה בזה ועוף מפה. שזה פחות או יותר אותה תגובה, אבל יותר קצר אולי, נגיד. איילת ולדמן צייצה נבואה שלה משנת 2009. 11 שנים מאוחר יותר, ברור שהיא מתקרבת להגשמה, וכך היא כתבה אז: הרגע אכלתי צהריים עם כמאל הריס, היא תהיה נשיאה, זכרו את דבריי. סלמן רושדי כתב: צהלות ושירה ברחוב, קולות טופים, צלצולי פעמונים, צפירות, קריאות מהחלון, והרבה דמעות עושר, ניו יורק מתפוצצת משמחה.
גם ההיסטוריון הכוכב יובל נוח הררי בירך את הנשיא הנכנס בדרכו מיוחדת וכתב: בהיסטוריה הקשר הוא הכל. לו הייתי שומע את נאום הניצחון של ביידן לפני 4 שנים, הייתי עלול לחשוב שהוא די קלישאתי. אבל אחרי 4 השנים הקשות האחרונות זה הביא דמעות לעיניי. התרגשתי עמוקות מקריאתו להוגנות, הגינות, מדע ותקווה, מדחייתו את התקופה האפלה. לצד אין ספור אחרים, אני מאחל לנשיא נבחר ביידן הצלחה במימוש החזון שלו.
מאוד שונה מברנדין אבריסטו וסטיבן קינג.
יובל נוח הררי הוא ממלכתי, הוא נשיא ההיסטוריה או משהו, לא יודעת, במינוי עצמי כזה. אז הוא אדם ממלכתי עכשיו.
הסופרת רוקסן גיי קראה: בבקשה, הפסיקו עם השטויות של להזדהות עם תומכי טראמפ. טראמפ אינו יריב פוליטי נורמלי, הוא לאומן לבן שהתעלם מהמגפה, סירב לעשות את עבודתו כנשיא, והפקיד אותה בידי הצוות שלו. הוא מסד, הפרדת משפחות, ילדים בכלובים, הוא עודד בגלוי איבה גזעית. מה התקלה שלכם? זה נשמע יותר טוב באנגלית. What's your malfunction? ככה היא כותבת. כשאתם מציעים שיהיה לנו אכפת מאנשים שתומכים בנזק שהוא עשה. לא. פשוט לא. וג'ויס קרול אוטס האשימה את טראמפ באותו הדבר שהוא עצמו האשים את הדמוקרטים, כתבה, כשכל זה יסוכם, הניצחון של ביידן והריס יתגלה כאף יותר מופלא, בגלל דיכוי המצביעים, התעמולה הימנית השקרית, האיומים על המצביעים, אנחנו יודעים שהם רימו, אנחנו רק לא יודעים כמה.
בארגון הכותבים האמריקאים פן אמריקה, פרסמו מכתב של עומדת בראשו, סוזן נוסל, שכתבה, יום חדש עולה, הבחירות הוכרעו, עובדות אלטרנטיביות ומידע כוזב לא ניצחו. לפני 4 שנים, כשהבנו שטראמפ יהיה נשיא, פן אמריקה נערך לאתגר. תיעדנו את התקפותיו על חופש הדיבור והעיתונות, ראינו שהמלחמה על חופש הדיבור שנלחמנו מסביב לעולם עומדת להתרחש כאן בבית. הכנו את הארגון להתמודד עם המבחן הזה, ואתם עמדתם לצידנו בכל צעד. אנו חשים גאווה מוצקה שביחד תרמנו להבטחת ניצחון האמת, העובדות, המדע, הדיאלוג ההגיוני והחמלה. אבל הקשיים בשיח הציבורי לא החלו עם טראמפ. אנו יודעים שהם לא הסתיימו כאן. הבחירות האלה הן עדות לכך שאנו עומדים בפני משבר של אמון ושל אמת. מערכת המידע שלנו, שבורה, מטרפדת את הדמוקרטיה. חייבים לתקן אותה, ואפשר לתקן אותה.
אני עוד ציטוט אחד מטוויטר, שהוא לא של סופר לדעתי, אני אפילו לא זוכר מזה, מי כתב את זה, אבל זה נחמד בעיניי. הוא כתבו כך, נהלו את חייכם ככה, שכאשר תאבדו את העבודה שלכם, העולם כולו לא יצא לחגוג ברחובות.
בחודש יולי האחרון נפטרה דוקטור נעמה צהל, היא הייתה בת 39, עורכת וחוקרת ספרות ישראלית, זוכת פרס שרת התרבות והספורט בתחום העריכה הספרותית. נעמה צהל הייתה גם המייסדת והעורכת של סדרת המעבדה, סדרה לפרוזה ניסיונית בהוצאת רסלינג. את הדוקטורט שלה היא עשתה על יהושע כנז, בשנת 2016 ראה אור בהוצאת מגנס, הספר שלה הם דיברו בלשונם, שעוסק בפואטיקה של יהושע כנז. עכשיו, חודשים ספורים אחר מותה, רואה אור בהוצאת אפיק, ספרה סימי ראש, קובץ של סיפורים קצרים, מסע ונובלה, בעריכת הסופרת זוכת פרס ספיר, המסעית והעורכת, דוקטור מיכל בן נפתלי. שלום, מיכל בן נפתלי.
שלום, שלום,
שלום
יובל.
שלום.
מיכל, אני חייבת להגיד שזה לא קל מבחינתי לנהל את השיחה הזאת, כאילו שיחה על ספרות ותו לא, כי באיזשהו מקום, גם כמובן שזה קשור לזה שהכרתי את נעמה ומתחשק לצרוח על הגורל האכזר הזה, להתקומם, למרות בו, ולא לנהל איזה שיחה עכשיו כזאת ספרותית.
כן, אני בדיוק, אני מרגישה כמוך, ממש ככה, עוד ועוד. זה צער שמודלק כל הזמן, ואני מרגישה שלקח לי זמן להבין שזה קרה. זה לקח לי זמן להבין שזה קרה, אבל עוד לא השלמתי עם זה, במובן של לעשות עם זה שולם.
כן.
אז מבחינתי אפשר לדבר על המון דברים. אבל לשוחח על נעמת ולשוחח על ספרות, זה רצף אחד.
כן.
אז העבודה על הספר המשיכה אחרי מותה או שכבר היה מוכן?
הוא היה כספר מבחינת המרכיבים שנמצאים בו, זאת אומרת, קובץ הסיפורים והנובלה. הוא היה מוכן, הייתי צריכה עוד לעשות עבודה, אני אולי אגיד את הדברים בהמשך. ההחלטה להכניס את המסע לשפה שנפלה, שנכתבה במקורו לגיליון אות של דורי מנור על שאלת הספרות מהי, היא נכנסה גם בשלב מסוים שנעמה זה היה על דעתה והליבה, משום שהיא הרגישה באיזשהו מקום שהיא עושה מעשה מאוד מאוד קיצוני, מאוד רדיקלי בתוך הספר הזה, ורצה להסביר אותו, רצה לפרש אותו, זה עוד אספקט לשאלה של מאיה. כי היא רצה ללוות את הספר, זאת אומרת, מבחינתה שנעמה כל כתיבה הייתה נקודת מוצא לשיחה ולדיבור. אז, והשאלה הייתה באמת איך ללוות אותו, לכתוב אחרי דבר, זה דבר שפחות מקובל לעשות היום, אבל לכתוב במילותיה, את תפיסת הספרות שלה, גם ברמה צורנית וגם ברמה תוכנית, זה אולי הייתה הדרך הנכונה להציב את זה בסדר הזה.
אז אולי תנסי להסביר מה זה המעשה הרדיקלי הזה שהיא עושה בספר הזה, בסיפורים שלה.
תראה, אני אגיד קודם כל משהו על המרחב של השנים, זאת אומרת, זה סיפורים שהראשון שבהם אחיזה נכתב בשנת 2008, הספר, הנובלה, נכתבה שוב ושוב בכל מיני מקטעי זמן, אבל כאילו ממש עד השנה האחרונה. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד רחב, ולכן יש פה כל מיני מופעים של ספרות ושל הספרותים, משום שנעמה שהייתה אישה מאוד מאוד צעירה, נפטרה בגיל 39, ניסחה לעצמה בצורה מבשילה והולכת את מה שהיא רוצה ואת מה שהיא מחפשת. תראו, אני הקשבתי אתמול לשיחה שלכם על זך ומנחם פרי, ומנחם פרי אומר משהו שהוא אומר את זה, אני חושב, בכל מיני הזדמנויות. שאין ספרות, אין ספרות עברית, יש ספרים שרואים אור.
כן.
אני חושבת שלתוך הסיטואציה הזאת, שהיא סיטואציה בעייתית מבחינה מטריאלית, מבחינה מנטלית, גם שמשפיעה על כתיבה של הספרים, לא כל שכן על ההתקבלות שלהם, נעמה התבוננה במבט מאוד מאוד עשיר. זאת אומרת, מבט שהיה בו עצב, היה פה כמובן תוגה מסוימת, הייתה בו דאגה, מה קורה, מה קורה, איך, איך זה נכתב ואיך זה מתקבל בתנאים האלה, אבל היה לה גם עניין וסקרנות במה שהיא ראתה. ומתוך ההתבוננות המאוד מאוד קרובה, היא ניסחה, אני חושבת, איזה סוג של פואטיקה, שקודם כל מופעלת שוב ושוב בתוך הספר הזה, אבל גם נערגת לסוג של אמירה על כתיבה בסופו.
אבל הפואטיקה הזאת היא במידה רבה היא של חוסר הבנה, של תלישות, של ללכת מסביב לנקודה, של שימוש מרובה בתיאור, לא בדיוק בתיאורים, אלא באמת, להליכה מסביב לנקודה, נדמה לי שזה הביטוי הכי קולע פה. הרבה פעמים אתה נמצא בתוך הסיטואציה של לא לגמרי ברור לך מה נועדת להבין, וזה מכוון. מבינים את זה כמובן גם כשקוראים את המסע שלה, אבל זה בעצם מכוון שאתה תהיה, שיהיה לך קצת לא ברור, כמו שקצת אולי לא ברור לגיבורות שלה, איפה הן עומדות.
תראה, זה טור נורא מעניין, מאוד מאוד נוגע לי ללב מה שאתה אומר, אני גם כבר שמחה לשמוע עוד קולות על הספר הזה, זאת אומרת, אני קשה לי לשמוע את עצמי מדברת עליו, אז אני שמחה שבהדרה של נעמה נכנסים ויכנסו עוד ועוד קולות לשיחה. אני חושבת את צודק, אני חושבת שיש הליכה מסביב לנקודה שנעמה בעצמה בסיפור השני שנקרא מעגלים, יש לה שם מספרת, שחוזרת לאיזה רגע מסוים כאישה צעירה וסטודנטית לספרות באוניברסיטה, והיא הולכת בקניון, וכל מיני סיבות, אני לא רוצה להיכנס לספר, אני רוצה להרוג אותו, לחתול לאלה שעוד לא קראו את הספר, והיא מנסחת את מה שהיא מכנה אותו, הפואטיקה של השחת הדעת. ויש המון המון השחת דעת והשחות דעת, שפועלות בתוך המציאות שבה אנחנו חיים, בתוך המקומות שאנחנו פוקדים אותם, שהם לכאורה מקומות פומביים, ציבוריים, פוליטיים, אבל בעצם אין בהם חיים ביחד, משום שכל אחד במבט שלו משוקע בצרכים שלו ובעצמו. אין מבט ואין דיבור במונחים עכשיו של הקואורדינטות שבהם התבוננה ביהושע קנז. אין מבט משותף, אין קומפשן במובן של קומפסיון, של איסורים משותפים, של כאב משותף, של סבל משותף, ואין דיבור משותף. ואלה הם התנאים, אתה צודק, הולכים מסביב לנקודה, ובכל זאת, בתוך כל הבלבלה הזה, בתוך כל הכאוס הזה, יש משהו שקורה. לפעמים אנשים לא קולטים שזה קורה, ואז כמו שאתה אומר, לא רק הולכים רק גיברות עצמן, העיניים שלהם תקועות באיזה מקום בחלל, והן מרוחקות, הן מנוכרות.
כן, כי בסופו של דבר, בסופו של דבר יש עולם, יש מציאות, יש דברים שקורים, הם הרבה פעמים לא נעימים, ואתה יכול לנסות לנסח אותם עד מחר, אבל הם לא תלויים בניסוח שלך, ואולי אולי זה גם קשור לזה שהרבה פעמים יש המון המון קושי, וזה לא מקרה שיש המון המון קושי נשי, נקרא לזה.
כן, כן, לאו דווקא יש שם סיפורי רע שעוסקים גם בצער הגברי, אבל כן, יש המון קושי, ויש קושי גם להתבונן בקושי הזה, משום שאתה בתוך כזה הסחת דעת בלתי פוסקת, ואתה פחות, אתה באמת, אתה נמצא בשוליים של מצב שאתה ספק מבין מה קורה סביבך.
אבל במעגלים היא גם, הבחורה הזאת מסתובבת שם, מסתכלת על הדמות שלה בחלונות הראווה, בקניון, בקניון רמת אביב, ובעצם יש לה איזה גם מין דיאלוג עם, עם האישה הזאת, שהיא האישה הצעירה הזאת, שהיא, או האישה המבוגרת הזאת, שהיא מדמיינת את עצמה בגיל מבוגר. כלומר, היא ילדה עכשיו, היא עוד מעט היא האישה, אחר כך היא כבר זקנה, זה כאילו, יש שם איזה, את המבוכה הזאת של להיות אישה. והרבה מהנשים אצלה זה נשים כאלה של פתיתים ושניצלים, אני קוראת לזה. שזה אנחנו אולי, זאת אומרת כולנו לפעמים גם של פתיתים ושניצלים.
אני חושבת, שהיא התעסקה באנשים שמה שמשותף להם, זאת אומרת גם אם הרקע הסוציו-אקונומי שלהם הוא שונה, ולפעמים הוא פריבילג' ולפעמים הוא ממש לא, לפעמים זה אישה שהיא אם חד-הורית, שצריכה שילדים ילשים אותם בויצו כי צריכה לעבוד וכו' וכו'. אבל זה נשים שבדרך זו אחרת הן מרגישות חוסר אונים, הן מרגישות חוסר יכולת למרי, כן, לגמרי בשוליים. יש מתוכה, אולי בתוך כל הספר הזה, רק הפרופסור לספרות היא אולי האישה היחידה הפוטנטית. גם בנובלה הארוכה שבה יש דמות שהיא כביכול דמות של חונכת, יעל, שהיא מורה לאנגלית, שהם כאילו באמצעותה התלמידים מתוודעים לאנה קרנינה וכולי וכולי, מאוד מאוד לוחמנית בתחילת הנובלה, והיא מאוד מאוד נדחקת לרגרסיה, לשוליים בסופה. אז כן, זה העולם, זה העולם של נבחים, אבל כאילו זה, הספרות עוסקת בנבחים, זאת אומרת, זה עצמו, זה פחות החידוש שנאמר. אני חושבת שהחידוש שנאמר הוא חידוש בעיקר לשוני. זאת אומרת, לעשות, להכניס את המציאות הזאת שמסובבים בסביב נקודה במציאות של, של, מציאות של, של השחת דעת. המציאות הזאת שנכנסת בשפתה, בלשונה, זאת אומרת, לאו דווקא בלשונה שנעמה, לאו דווקא בלשון הספרותית, לאו דווקא בתוך הפוריזם הספרותי שמסגנן ונהיה יותר ויותר אסתטי, אלא דווקא השפה, כמו שהיא נשמעת, בוואטסאפים, בשפה הקלישאה, הדיבור הקלישאי.
זה גם קשור אותו. בעצם לדוקטורט שלה. לעבודה שלה, לכתיבה שלה, הם דיברו בלשונם.
תראה, אני חושבת שאתה צודק, יש לו כמה חלקים. החלק הראשון זה באמת מה שעושה קנז עם שאלת הייצוג. הוא לא מדבר בלשונו, הוא לא מייצג, אלא הוא נותן לדמות לדבר בלשונם, ולכן הוא גם יכול להרשות לעצמו ספק להבין אותם. אבל בחלק האחרון, שהוא חלק נורא מעניין, שאני מאוד חושבת שאתה צודק, שהוא קשור גם במעשה שהיא עושה, אני מדברת על חדרי מדרגות. על חדרי מדרגות אצל ישוע קנז, כי אלו, בהתחלה יש את מוסקוביץ' יולנדה בדחל חתולים, והשכנים עוד עוזרים לה. היא נופלת, אבל יש כיסאות שמוצבים, ויש שיחה, ויש חילופי מבט בין שכנים, אבל שהוא כותב את מחזיר האבות, קודם כל, שהוא כותב את צופים ארונות חשמל, אז גם אין המרחב הזה, שהוא מרחב פומבי וציבורי של compassion, שהוא מרחב של חדר מדרגות, הופך להיות מרוקן. אנשים נכלאים בתוך הדירות שלהם, והם לא יכולים לעזור ולראות אחד את השני. ואני חושבת שכל המרחבים האלה, חדרי מדרגות, מה שקרה להם ב-20, אולי למעלה מזה, השנים האחרונות, הטרמינלים, כן? חדר המתנה, חדר מיון, כל המקומות האלה נורא נורא סקרנו את נעמה מבחינת האפשרויות ואי האפשרויות של המבט ושל הדיבור.
שהיא כותבת שם עמודים שלמים של הקולות שהיא שומעת, ששומעת מישהי בחדר המתנה, בחדר מיון. האחיות והחולים האחרים וכל הדבר הזה, זה ממש מתסרטת. זה כמה שעות בחדר מיון.
כן, כאילו השתילה שם איזה רמקול, והיא רק ספגה וספחה לתוך המרחב הספרותי את מה שקורה בחוץ.
נכון. אני רוצה לשאול, איך נהיה החיבור בינך לבין נעמה? לקראת הספר הזה, איך
נהיה? לא, הרבה שנים קודם. ב-2010 היה כנס שעשה עמינדב דיקמן, לכבוד אביו, לכבוד שלמה דיקמן המתרגם, כנס על תרגום, ואני נקראתי לבוא לירושלים לדבר המצומק הזה שהפך להיות החוג לספרות. ואני דיברתי שם על תרגום, על התנגדות לתרגום, והיא דיברה על פרק מתוך עבודה שהיא הייתה שרויה בו באותה תקופה שהייתה, הם דיברו בלשונה. והתחלנו להתכתב, אבל הקשר העמיק, זה היה פחות או יותר בנובמבר 2013, אז ממש התחלנו לדבר. והאמת היא שהם דיברו בלשונה מיצאה בעריכתי, לא שהיה צריך הרבה לעשות שם, זה היה כל כך בשל ויפהפה כמו שהוא, אבל עבדנו כבר עליו ביחד, זה יצא בהוצאת מגנס.
איך היה לערוך אותה על הקובץ הזה? זאת אומרת, היא הייתה, רוב הזמן אנחנו מכירים אותה כעורכת בעצמה. זה אף פעם לא, לא קל לערוך עורכים, אני מניח, לא שאני יודע.
תראה, כן ולא, אני אומרת לך את זה כעורכת שעורכים אותה. קודם כל, זה, יש, אני חושבת כללי, תכף אני אגיד מיד על נעמה, אבל כאילו יש כמיהה נורא גדולה לדיאלוג, זה שמישהו או מישהי קוראים אותך ומדברים איתך על הטקסט שלך, אין דבר יותר אינטימי ושמח וכיפי מזה, על אחת כמה וכמה שמדובר בנעמה, שגם הרגישה שהיא עושה משהו שהאמת היא, אני אומרת בכנות גדולה, שקראתי בהתחלה את סיפורי הרעש או חלקים מתוך הטקסט הזה, אני הייתי עמומה מזה, הייתי מזועזעת מזה, זעזוע טוב. כן, מדברים עכשיו על טראומה הרבה, וכאילו במונחים תמיד מאוד שליליים, אבל טראומה גם יכולה להיות מאושר, כאילו, זאת אומרת, קורה משהו שהוא נורא חזק. והרגשתי שקורה משהו שאני צריכה להבין אותו ולחדור, וכאילו, הייתה שיחה נמשכת. אז במובן הזה, זה שהיא הייתה עורכת, זה לא אלה ולא הורידו עד הרבה, הייתה מאוד מאוד פתוחה לשמוע רעיונות, גם שהיו קשורים בהצבה של הסדר של הספר הזה. איך אפשר שהוא לא יהיה מונוטוני, שאנחנו נעבור, שכל המנעד שלה, שהוא מנעד מאוד מאוד עשיר, מנעד קולי מאוד, פתוח דיבור מאוד עשיר. זאת אומרת, יש לה המון המון עבודה של מצלולים, למשל הסיפור הראשון, הריקי הזאת שקופצת, ואתה שומע על אורי וריקי והרילוקיישן, ויש המון דברים שרק קריאה וקריאה מחדש, אתה כאילו מרגיש את העבודה שהיא עושה שם, במה שנראה לפעמים רק שיחה של מציאות חיצונית.
אז נעמה צל, סימי ראש, יצא עכשיו בהוצאת אפיק. תודה רבה לך על השיחה הזאת. ערכת את הספר הזה, דוקטור מיכל מנפתלי, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו חוזרים עוד קצת אל נתן זך, שנפטר ביום שישי, ואתמול כאמור הקדשנו את התוכנית כולה, אבל אנחנו רוצים לחזור אליו עוד פעם בפינת ההיסטוריה תשפוט. נחזור לביקורות שנכתבו בזמן אמת על ספרו השני דווקא. בדרך כלל אנחנו עושים את ההיסטוריה תשפוט על ספר ראשון, על ספר ביקורים, אבל הפעם על ספר השני שהוא כתב לבד, שירים שונים שיצא בשנת 1960. בהצופה כתב עליו אברהם בלט כך: משורר מודרניסטי הוא נתן זך, במידה שמודרניזם זה מזוהה באלמנט חדש של מציאות שירית ורוחנית השונה מהתפיסה השמרנית, גם בערכה הסגולי ובוודאי בגישתה ובהבנתה. הוא משורר מודרניסטי אם מודרניזם אומר לנו יותר חשיבה טקטית מאשר רחשי לב או מערכי לב. הוא משורר רוצה להשתחרר מהחוויה ומנסה את כוחו בצלילי המילה בלבד. שירת זך אינטלקטואלית, ועקב הידע הרב של המשורר, הוא תמיד יוביל אותך אל הערכים הספרותיים. אבל השירה, מה יהיה עליה? השירה האמיתית הפשוטה.
זה מצחיק לשמוע איך כותבים עליו, איך כתבו עליו בזמן אמת.
נכון,
מה אבל... מה יהיה על השירה האמיתית והפשוטה?
זה מצחיק נורא כי... יש תחושה שמה ש... שהוא לא... אז הביקורת לא כל כך טובה, צריך להגיד. הוא לא היה מאוד מרוצה מהכתיבה האינטלקטואלית של נתן זך.
לא, הוא שואל מה יהיה על השירה האמיתית, הפשוטה.
והיום אנחנו מסתכלים על חלק מהשירים של נתן זך כשירה האמיתית הפשוטה, שבדיוק קלעה לדבר הזה.
אמיתית אולי, אבל פשוטה אני לא בטוחה.
יכול להיות שאת צודקת.
בדבר כתב שלמה גרודזנסקי, רבה ההפתעה בספרו של זך. הוא לא עמד במקום אחד, לא שיאבד עצמו לנוסח. השבח הגדול ביותר שאפשר לומר על שיריו החדשים, שמרביתם עומדים במבחן הרחב כמבקר. הוא ממשיך וכותב שם, המופלא במיטב שיריו החדשים של זך, הוא הרושם של ספונטניות נדירה. והוא מצטט מן השירים ומסיים, הנזקק שיר זה למה שנקרא ניתוח. דומני שכל מי שקורא שיר, לא במקרה ולא מתוך חובה, ימצא בו, ללא כל סיוע, את כל הסגולות שנגעתי בהן ברפרוף. את האירוניה, את המבנה המוזיקלי המורכב והאורגני, את היכולת הטכנית שבתשומת לב מתמידה, בשליטה מלאה ועדינה. הפעם אין בי ספק, כי אני מניח על המדף ספר שירים ששוב ושוב אחזור עליו. הוא הבין את מה שקרה.
אני חושב שזה ממש יפה. את יודעת, דיברנו אתמול הרבה על כך שלא הבינו בעצם את נתן זך בזמן אמת. שחשבו שאין בו מוזיקליות, שהוא מתנגד חרוץ למשקל ולפתוס וכו' וכו', אבל לא, הוא אומר כאן, לא, תקשיבו. יש שם הרבה מאוד דיוק. אל תחשבו שזה סתם שורות קצוצות על דף. בעל המשמר כתבה טובה הראל, אופיינית לרובם ככולם של, של שירי זך בספרו החדש, תכונה משותפת אחת. הם עושים על הקורא את הרושם שנוצרו ברגע שלאחר תום החוויה. שיריו יוצרים את הרושם שהמשורר ביקש לצמצם ככל האפשר את ההתלהבות, את התלהבות הראשוניות שלו. על כן הניח כאילו לרגע מן הצד את החוויה שחווה, הרהר בה היטב, אחר כך חזר ונטלה, שקל והעריך את מידותיה, ורק אז בנה אותה במסגרת של שיר שקבע לעצמו מראש. השיר, כירידה אחת בעלת עליות וירידות מבחינת המתח הפנימי, מתפתח משלב לשלב על פי תוכנית קבועה לו. לא מקרה הוא המאמץ לדיוק הרב הבולט אצל זך, ונשמר בהצלחה ברובם הגדול של השירים. הקפדה מדוקדקת על מבחר המילים, מבנה המשפט, חלוקתו לשורות וצירוף השורות לבתים. לכל פרט מן הפרטים הצורניים הללו, תפקיד בעל חשיבות אולי יותר מרגילה לגבי התוכן. בקיצור, המבקרים עשו עבודה מאוד טובה בלהבין את נתן זך.
כן, אם כי כשקורא עכשיו את הביקורות, ברוב המקרים את הביקורות מאחרי המון המון שנים, הכל נשמע קצת מגוחך, אני מודה.
למה?
לא, זה קצת מגוחך.
למה?
כי ברוב המקרים הם על יד והם לא בדיוק, ופתאום נראה מקצוע המבקר קצת...
אז תשמעי, אפשר לחזור לעניין הזה, שהנזקק שיר זה למה שנקרא ניתוח?
בדיוק, לא נזקק.
לא נזקק, אפשר פשוט לקרוא את העניין הזה ולא לעשות עניין.
נכון. טוב, תשמע, סטטוס ספרותי, יש, הפייסבוק נמלא סטטוסים ספרותיים הקשורים לנתן זך.
נכון.
אנחנו בחרנו לקרוא אחד שכתב אביב שמידר.
זה סטטוס נהדר, אני ממש אהבתי אותו.
גם בגלל שאתה יודע, אתמול, מי זה היה? אני חושבת שמנחם פרי אמר פה אתמול שהיו שני נתן זך, ואולי אפילו יותר.
נכון.
אז באיזשהו אופן, הסטטוס של אביב שמידר, שהיה עורך בארץ, כשהוא נתקל בזך, מדגים את הדבר הזה בצורה יפה.
כן, יש פה יותר מזך אחד.
כן. אז הוא כותב ככה, ב-2012 ערכתי את מוסף ראש השנה של הארץ. החלטנו לפתוח את הגיליון עם שיר חגיגי לרגל השנה החדשה, שיכתב במיוחד למוסף. ואם כבר, אז למה לא לכוון הכי גבוה ולפנות אל נתן זך? זה מזכיר לי, אגב, אני חייבת לומר, לא כן. קשור, אבל העניין הזה של לכוון הכי גבוה, כאילו לפנות אל נתן זך, ושים לב, לבקש ממנו שיכתוב להם במיוחד. זה חוצפה, נכון? אבל אני פעם פניתי... לסוכנת הספרותית של טוני מוריסון, וביקשתי שתראיין את אובמה בשבילנו, בשביל עיתון הארץ.
וזה עבד? זה קרה?
זה לא עבד, אבל היא צחקה ואמרה לי, ניסיון יפה, מאיה.
אבל את יודעת, זה מצחיק נורא, כי הרבה מאוד אנשים שכותבים על נתן זך ועל זה, את יודעת, יש להם סיפורי, סליחה, המנוח ואני זה נקרא, נכון?
כן.
כל אחד מיד נזכר ברגעים הקטנים שלו עם נתן זך, ולהרבה אנשים היו כאלה, כי הוא ישב הרבה במרכז תל אביב, וכולם רצו לגשת אליו, והרבה מאוד אנשים אומרים, אני לא יודע מאיפה הייתה לי החוצפה לגשת אליו ולהגיד לו את מה שאמרתי לו, אני לא יודע מאיפה הייתה לי החוצפה להתקשר אליו ולהגיד לו, וכשחושבים על זה בעצם, המון אנשים הטרידו אותו, והיה להם החוצפה להטריד אותו. פלא שהוא היה זועף עליהם,
לא,
כל
לא,
הזמן
לא,
התקשרו
לא,
עליו.
לא, 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 אני לא חושבת. זה לא טוני מוריסון יושבת לה במגדל. זה נתן זך בתל אביב, שותה בירה, מקבי, בחייך. בסדר, פעם יהיה לי את הרגע הקטן שאני אוכל לספר, המנוח ואני ואובמה. אז ככה ממשיך אביב שמידר. התקשרתי אליו וסיפרתי על היוזמה, אליו אל נתן זך. בצד השני שמעתי צחוק מתגלגל. משהו כמו, למה אתה חושב שילד כמוך והמוסף שלו מעניינים אותי? טריקת טלפון. המשכתי הלאה. כמה ימים אחר כך הטלפון צלצל. אתה יודע מה? בוא אליי הביתה, נראה מי אתה, אולי יבוא משהו. הגעתי לדירה, מוסת האומנות והריהוט הכבד על הכיכר. על הכיכר הוא היה גר בכיכר רבין. קיבלתי הסברים על היצירות שעל הקירות ועל התרגומים האחרונים למנדרינית, על הזכייה בפרס ביפן, על ענייני היום, גם אז נתניהו היה ראש הממשלה, וכמובן גם על שירים ושירה ומשוררים. בסוף הוא אמר שאני אולי נער חביב והיה נחמד לשוחח, אבל אין לו מה לתת לי. וכשכבר הייתי בדרך החוצה, הוא זרק, אני איש מבוגר, אין לי הרבה חברה. רוב היום אני נמצא כאן בבית ויהיה נחמד אם תבוא קצת. וכך, מצאתי את עצמי, עושה את הדרך לכיכר מפעם לפעם. יום אחד, כעבור מספר שבועות, כשכבר היינו בישורת האחרונה של הכנת המוסף, הוא התקשר אליי נרגש. יש לי בשבילך משהו, לא תאמין. כתבתי את השיר הכי חשוב שלי, והוא גם הכי ארוך. זה השיר שמסכם הכל, ואחריו אני יכול לנוח. בתוך כמה שעות שלחנו את הטקסט לניקוד, ואפילו הספקנו לצלם את זך קורא בהתרגשות את השיר, ולהעלות וידאו לאתר. זה היה שיח חדשנות באותם ימים. לצערי, היום הוידאו כבר לא זמין. כך, לצד כתבות על הסמארטפונים שמשתלטים לנו על החיים ומתכונים לריבת חצילים, הודפס בארץ ערב ראש השנה, תשע"ג, מזמור שיר לירוק. יהי זכרו של נתן זך ברוך, יפה מאוד כתב אביב שמידר.
וזה מאוד, מדהים.
הוא שם שם גם כמובן את הפרינט, את צילום של הפרינט כדי שיראו את השיר. מאוד עצוב שבארץ אין, אין יותר את הוידאו הזה, זה פשוט עכשיו, לא יאמן איך הם מתנהלים.
לא, אבל, מה, זה לא מכל כך מזמן, ב-2012.
הם לא, מאוד,
אני
אין,
מאוד
אין
מבקש,
לתאר
אני מאוד את מבקש ההתנהלות. מאנשי הארץ, בבקשה תמצאו את הוידאו הזה.
תשמע, יש לנו בפינת סטטוסים, קצת סטטוסים על זהויות. מה יש? מזמן לא היינו בזהויות. אנחנו...
זה יפה איך שחיברת בין שני הסטטוסים הספרותיים שאנחנו עומדים לקרוא.
קשורים בעיניי. סטטוס, לא סתם בחרנו בהם, סטטוס של הסופרת שרה בלאו, שלאחרונה תרגום של הספר של היצר לב האדמה יצא באיטליה, תרגום לאיטלקית, שזה מאוד מרגש תמיד בשביל סופרים, ואני חושבת שגם אנחנו צריכים קצת להתרגש, זה מאוד
נכון,
משמח.
נכון, היא מעלה לפייסבוק כל מיני טקסטים באיטלקית, שאני מקווה שהם מלאים תשבוכות, אני יכול לקרוא מילה.
אתה יכול לעשות גוגל טרנסלייט, זה לא תירוץ. בכל אופן, במסגרת זה שהספר של שרה בלאו יוצא עכשיו באיטליה, היא מתראיינת לעיתונות שם, ויש לה גם תובנות. היא כותבת ככה, האיטלקים חושבים שאני סופרת חרדית, ואני כבר לא מתקנת אותם. בהתחלה עוד ניסיתי להסביר ברעיונות שאני light religious, אבל דקויות בתרגום סימולטני הן לא הצד החזק שלי, ופתאום הבנתי שהם בעצם רוצים שיהיה חרדית, ושגיבורת הספר תהיה חרדית. קל לטעות כי סיפור הגולם מתרחש בסביבה דתית מתעתעת. והיום, כשהייצוגים התרבותיים היהודיים המרכזיים הם שטיסל והמורדת, אפשר להבין את מקור הטעות וגם את התשוקה שלהם לטעות הזאת. זה נכון. ואגב, זה ברור שיש לנו הרבה יותר תשוקה לחרדים אמיתיים מאשר לחרדים לייט. אין מה לעשות, פחות מעניין אותנו.
יותר רחוק, אז...
יש בזה משהו יותר מסקרן, כאילו, בסדר, חרדים לייט.
זה יותר שונה מאיתנו.
שרה, אנחנו מכירים אותה. כן, היא כמובן. יכולים לשתות את הבירה. מראיין חרוץ אחד, היא כותבת, אפילו עשה גוגל על בני ברק, ובואו נאמר שגם זה לא עזר לבהירות. אני אגיד ששרה בלאור גרה בבני ברק פשוט, אז תאר לך שהוא, מה הוא ראה שם? אוי ובוי. מדהים שהדתיות הלייטיות, הדתיות הלייטית שלי, שכל כך משמעותית עבורי, פשוט לא קיימת שם. וברגע שהייתי צריכה להחליט בשני ייצוגים, בהכללה, הישראלי, הצבאי, הלוחם, או היהודי החרדי, בחרתי בחרדי, כלומר בחרו עבורי, אבל לא ממש התנגדתי. יש משהו במשחקיות הזו, לצאת מהדמות שלך וללבוש דמות אחרת, שאפילו מוצא חן בעיניי. בקיצור, בראיון הזום האחרון ביריד, אפילו שמתי מהן קשת כיסוי ראש קטנה להגברת האפקט. אז אני רוצה גם להזמין את שרה בלאו פה לתוכנית, פעם אחת שהיא תבוא כחרדית. בוא נראה איך זה יעבור.
תשמעי, אני לא כל כך יכול להגיב בביקורתיות, אני חייב להגיד, כי אני בעצמי חטאתי באותו חטא עם שרה, והפכתי את הבית שממנו היא באה ליותר דתי, משהו כשראיינתי אותה.
כי אנחנו כל כך, יש לנו תשוקה לחרדים. כן. אין מה לעשות.
כי, אני אומר, רק...
אגב, חרדים, מלך, חרדים אנחנו יש לנו, אבל חרדיות, זה בכלל, או...
אני חושב... אפילו נגיד, אתה לא צריך להיות איטלקי כדי להיכנע לסטריאוטיפ, אני מניח.
לא, גם מה זה לייט? נגיד, יש קתולי לייט? יש דבר כזה קתולי לייט?
אני בטוח שכן.
כן? אבל לא יודעת אם הם מגדירים את זה ככה.
אני לא יודע איך הם מגדירים את זה.
קתולי לייט. מה? או שאתה הולך לכנסייה, וזה לא מפשפשים לך שם בעניינים. אולי, לא יודעת.
אני פשוט חושב שהמילה הזאת, בני ברק, גם עבור ישראלים, זה מיד חרדי. זה קשה מאוד לצאת מהתפיסה הזאת, אפילו שאני יודע את הדברים האלה, שר, ואנחנו ישראלים, ואנחנו מודעים לקשת, לספקטרום המון מאוד רחב, אנחנו רוצים שהזהות תהיה הזהות שאנחנו מדמיינים לעצמנו.
לא, וגם שהיא תהיה אחת. אנחנו לא רוצים שיבלבלו אותנו. כשזה מורכב,
בדיוק.
כשזה complicated,
זהו.
אנחנו לא יכולים.
אז בהקשר הזה...
אפרופו complicated.
אפרופו זה, בואי נקרא עוד משהו שכתב רועי חסן. שזה נדמה כי... זה פשוט קשור. זה פשוט קשור.
אז למה התלוננת מקודם על זה שאני מקשירה?
לא התלוננתי, הייתי כן. חשבת שאני ציני, אבל לא הייתי ציני. זה בעיה שלי, כי אני לרוב ציני. תשמעי, ככה הוא כותב. זה מדהים, כי יש לנו פינת בישול עכשיו גם. לפני שבוע בערך הטלפון שלי צפצף באמצע הלילה, בדקתי את העניין וראיתי שישראל דדון תיאג אותי בתגובה לפוסט. זה הפוסט עם תמונה של ספגטי בפיטה. והכותרת שאלה, ההמצאה החדשה של אייל שני, גאון? או אגזים הפעם. אייל שני אולי גאון, אני לא יודע. לא מכיר אותו אישית, ואף פעם לא אכלתי באחת ממסעדותיו. על פניו, הוא גם נראה לי אדם מתוק ומעניין. אבל בואו, ההמצאה החדשה של אייל שני. אם אמא שלי הייתה נתקלת בכותרת הזאת, היא הייתה פורצת בצחוק. או בבכי. או גם וגם. זאת לא הפעם הראשונה, ובטח לא האחרונה, ששף לוקח מה שנקרא לחם עוני, והופך אותו למנה מתוחכמת. ואין לי בעיה עם זה, לא סוף העולם. אבל בחיית, איזו יומרנות צריך כדי לשווק את זה כהמצאה והברקה? לא מסתמך כאן על הכותרת, ראיתי אותו מתראיין ומספר על הרגע שבו הבריק בראשו הרעיון הגאוני. מה עם קצת צניעות? שלא תבינו לא נכון. למרות שזה יכול להיראות, ככה האמת היא שזה לא מעצבן אותי או משהו. סתם משעשע. וגם לא מחדש לי כלום. האימהות שלנו באמת היו מתוחכמות מאוד כשהצליחו כמעט מכלום למלא לנו את הבטן. עד לפני שבוע הפירוש המילולי של ספגטי בפיטה היה, יש ילדים ואין כסף. וצריך לעשות שהם לא יהיו רעבים. דדון לא סתם תייג אותי לפוסט הזה.
ישראל דדון, בוא נגיד, הוא משורר, אנחנו גם ראינו אותו פה, הוא יצא עכשיו ספר השירה הראשון שלו.
נכון מאוד. הוא לא סתם תייג אותי לפוסט הזה. כשרק נפגשנו, הבנו שאומנם לא גדלנו באותו מקום וזמן, אבל חוויות הילדות שלנו היו דומות בחלקן. זה ישמע קצת מוזר, אני מתאר לעצמי, אבל כשגילינו ששנינו גדלנו על ספגטי בפיטה, זה חיבר בינינו מיידית, מסוג הדברים הקטנים שמסבירים הכל. השיר בית אין בית לא נכתב על דדון, כמו שלא מעט אנשים חשבו ושאלו אותי בזמנו, אבל הוא מוקדש לו, תמיד היה. וכאן יש את השיר, בית אין בית.
טוב, לפני שאתה קורא את השיר הזה,
כן, אני רוצה לשמוע את מה שיש לך לומר.
לומר שזה פשוט מדהים אותי. אני לא מכירה את העניין הזה של ספגטי בפיטה.
בחיים לא אכלתי ספגטי בפיטה.
אבל זה פשוט מדהים אותי שזה קיים כבר בעצם, ויאל שני לא המציא, זה פשוט, אגב, רוי חסן גם תמיד מספר שהוא עבד במטבחים קודם, לא מטבחים של יאל שני, במטבחים, אתה יודע, בשדות בחדרה, או לא יודעת איפה. אבל העניין זה שיש את הדבר הזה, ספגטי בפיטה, וזה הגאונות אולי של יאל שני, שהוא מביא את זה, כאילו זה... הוא חשב על זה קודם, הוא חשב על זה ראשון.
את יודעת, זה קצת מזכיר לי, יש בעיה עם זה, ואני אגיד לך למה הסטטוסים האלה מתחברים. דיברנו על זהות ועל זהות בכתיבה, תכף אנחנו נקרא את השיר ואנחנו נסיים עם זה, אבל יש הבדל, כשמצמידים לך זהות, שהיא לא בדיוק שלך, כמו שעושים לסרה בלאו באיטליה, או כמו שאני עשיתי לה באבונותיי, אתה זה שצריך להתמודד עם העובדה שהדביקו לך משהו שהוא לא בדיוק אתה, ואתה צריך להתחיל להתנהל מול הדבר הזה. אבל זה לא אותו דבר, כשמישהו גונב לך את הזהות שלך והופך אותה למשהו אחר עבורו. וזה מה שרואי חסן בעצם אומר. הוא אומר, אני, יש לי איזה...
מה, גנבו לו את הספגטי בפיטה, כאילו? זה מה
לא,
שאתה רוצה להגיד?
לא, זה לא מה שגנבו לו. גנבו לו את ה... את ה... תקשיבי, ספגטי בפיטה, בואי לא נהפוך את זה ליותר ממה שזה, כן?
טעמת?
זה... לא, מה פתאום? לא איך, איך... אבל זה חדש, אני...
אז מה אם זה חדש?
לא יצא
מה?
לי.
אז לא, מה אתה?
לא יצא מהבית, קורונה.
אוקיי, אבל, אני אבל, לא חושבת
אבל
ש...
אבל זה תרבות, לא, זה לא, משהו לא, תרבותי.
לא, לא, לא.
זה
מה שאתה... תראה, מה, ש... מה שרואי חסן מתאר כאן, זה שזה מנה של עניים... ואתה לא יכול להגיד שגנבו מהם את המנה של העניים שלהם, כי הרבה מנות של עניים הפכו להיות איזה מין דבר כזה שאנשים, שאנחנו אוכלים היום בתענוג.
זה העניין של הזהות, זה העניין שלוקחים זהות של מישהו ואומרים, תראו.
אז זה אצלכם באקדמיה, אתם יכולים להגיד שגנבו פה את הזהות, ואוי אוי אוי, מסכנים, גנבו להם את הזהות. אני לא חושבת שזה מה שהוא אומר. אני לא חושבת שרואי חסן אומר את זה.
בואי נקרא את השיר שלו. בית אין בית.
בית אין בית.
בגדי החורף התקצרו, למרות שלא התחלפתי משך עונות ארוכות, והחורף בא בלילות, וגשם אינו בימים. אני חולם את חיי דרך חיים אחרים ודרך מים מבעבעים בסיר. אני רואה את הילד נקרע בין אמא לאמא, בין בית לבית, ואין בית, רק חיזיון של קירות שתולים בארגז חול, כמו עצים חשופים לרוח ורוח, נספג בעצמותיו מחולל שערה בדמו. יום פה ויום שם והם ביניהם אלא הדבר עצמו, לאכול ספגטי אדום בפיתה מראשון עד חמישי. כדי למלא את הבטן, להסביע, רעב של אהבה חסרת יכולות, לדמיין שבקלות יכול היה להיות החבר הזה שלו ששדד בנק, ובקלות היה יכול למצוא עצמו בבית הכלא, כמוהו, ואיך הוא נקרא במחשבה ששיחק לו המזל, לבין המחשבה שאם אין לו משהו, זה מזל, ואיך הוא לא מצליח להכיל אהבה, כמו שהוא מצליח להכיל שנאה בין קרעיו, בין חוטי נשמתו המתפוררים כמו בגד בלוי באור, באור השמש. בערב עברתי בשוק וראיתי גלגל חולצות ארוכות לחורף וקניתי אחת בינתיים. המוכר אמר, המצב גרוע. אף פעם לא היה כל כך גרוע. הכל בגלל שאין גשם. אף פעם לא היה שלא היה גשם בתקופה הזאת. אין לנו כסף מותק וגם גשם אין, ונרדמתי עם הילד והתעוררתי עם נעליו הסרוכות הולכות את הדרך לאין בית החם בדרום, חורף בלי גשם, כמו שאף פעם לא היה. וזה מתוך הכלבים שנבחו בילדותנו, היו חסומי פה, הוצאת תנג'יר 2014.
רואי חסן.
רואי חסן. ועם זה אנחנו מסיימים להיום, נכון?
תודה רבה לשרון לרנר ותמר בנימין שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו הבטחנו את זוהר שביט, ובסופו של דבר...
קשיים טכניים לא
היו אפשרו את העניין הזה. היו קשיים טכניים שמנו את זה, אז אנחנו עוד נקיים.
בהחלט.
אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.